בדור שלנו קשה מאוד להרגיש כראוי את חורבן בית המקדש כמו בדורות הקודמים. הדורות הקודמים, כשעם ישראל היו בגלות וידעו שארץ ישראל היא שוממה וחרבה, כמו שאומרים בנחם, העיר החרבה והבזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת וראשה חפוי כאישה עקרה, אז בזמנם באמת היה הרבה יותר קל, בזמן שעם ישראל רובו ככולו היו בחוץ לארץ וארץ ישראל הייתה שממה. אבל היום כשנמצאים בארץ ישראל ורואים את ארץ ישראל בנויה ופורחת, קשה מאוד להרגיש, אפילו בזמנם, מי שלא ראה את בית המקדש בתפארתו ומה התועלת שהרוויחו, אז נתנו הרבה דוגמאות ומשלים כדי להמחיש עד כמה מי שלא ראה את בית המקדש קשה לו להבין מה ההפסד ומה הנזק ומה החורבן. אבל בדור הזה עוד יותר קשה, נמצאים בארץ ישראל, רואים את הארץ פורחת, רואים בתים נבנים, אז לא כל כך מרגישים את העיר החרבה והבזויה והשוממה. אבל כשמתבוננים בעומקם של דברים, לפחות ניתן קצת להבין, משל לחתונה גדולה באולם מפואר, כל המוזמנים מגיעים והתזמורת כבר מתחילה להתכונן והחופה מוכנה והכל מאורגן, הרב מסדר קידושין הגיע, הכלה הגיע, מחכים להתחיל את החופה, חתן מתעכב חצי שעה, שעה, שעה וחצי, טלפונים, לא זמין. אחרי שמבררים מה בדיוק קרה, מתברר שהחתן מהבוקר היה לו ספקות אם הוא רוצה להתחתן היום או לא, וחצי שעה לפני החופה עלה לטיסה לארצות הברית. מאותו רגע איך כולם מרגישים? נהפך לאבל מחולנו. הרי יש, רואים, הנה אולם מפואר ויש אוכל על השולחן ויש תזמורת, אבל מי מרגיש שמחה? מי מרגיש באותה שעה? יש את הכל, אבל את העיקר אין, החתן לא נמצא. כך גם כשחרב בית המקדש, אז גם עם ירושלים רואים בתים ורואים, אבל אין את החתן, אין את השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשיש השראת שכינה בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא בינינו. בבניית המשכן, משה רבנו היה צריך להקדים ולומר להם שנאספו כדי לשמוע על המשכן. במקום להתחיל על המשכן, הוא אומר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. דיבר איתם קודם על שבת, אחר כך עבר למשכן. למה? כי מרוב שהיו להוטים לבנות את המשכן, יודעים מה פירוש השראת שכינה. התחושה הטבעית שלהם הייתה שגם מותר לחלל שבת בשביל זה, העיקר שיהיה שהשכינה תשרה כמה שיותר מהר. ועל זה היה צריך להגיד להם שזה לא מחללים שבת בשביל המשכן. אבל רואים מה המשמעות של השראת שכינה בעם ישראל, וכשחרב בית המקדש, והקדוש ברוך הוא לא משרה שכינתו בינינו כמו אז, שמקום המקדש זה שער השמיים, כל התפילות עולות משם, ההשפעה של כל העולם הייתה יורדת דרך המקדש, כל העבודה של הכהן גדול, איך שהרמק מתאר את הכהן גדול על פי צבעי הבגדים ועשר הספירות. פעם היה קשה להבין את דברי הרמק, מה ההשפעה של כהן גדול כשהיה הולך במקדש ועושה את העבודה. בזה היום הרבה יותר קל להבין כשיודעים מה זה מכשירים של קרינות, מכשיר נוסע ומקרין למרחקים, קרני לייזר ומפוצץ דברים ובונה דברים ועושה. כך כשהכהן גדול היה עובד בבית המקדש, למה כשהיה עובד עבודה אחת היה לובש בגדי זהב, אחר כך נכנס קודש הקודשים, מחליף לבגדי לבן, ועוד הפעם מחליף לשם וטובל, מה כל העניין הזה? כל עבודת המקדש, הכל היה עם משמעויות רוחניות עצומות שמשפיעות על כלל ישראל, על כל העולם. וכשמפני חטאינו גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, בית המקדש חרב, איבדנו את כל זה שקשה לנו באמת, כי לא ראינו, אבל לפחות להבין שאנחנו לא מבינים עד כמה הצער הגדול הזה של החורבן, ההפסד הגדול של עם ישראל בחורבן בית המקדש. אפשר לקחת את המשל הזה של אולם מלא אורחים ואוכל ותזמורת, אבל אין את העיקר, החתן לא הגיע, החתן לא נמצא שם. זה מצד ההפסד שלנו. דבר נוסף, כמו שקוראים בקינות, שהאוי לנו לא רק על הצער של עם ישראל אלא על צער השכינה. הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל, עמו אנוכי בצרה. זה הבן שלי, נכון שאני הוצאתי אותו לגלות בגלל המעשים שלהם, אני נאלצתי. זה כמו שמלך מחוקק חוקים ובן המלך עבר על החוקים, אז המלך אומר, אין הבדל, מי שעובר על החוקים צריך ללכת איתו על פי חומרת הדין. יש לפני משורת הדין שהוא עושה עם הבן שלו, אבל אחרי הכל, כמה שחיכה והמתין עם הנהגת ערך אפיים, בסוף עם ישראל יצא לגלות. אבל כשעם ישראל בגלות, כשהבן של המלך נמצא בכלא ואוכל לחם צר ומים לחץ, כמה צער יש לאביו, שהוא גם כן לא מסוגל לאכול ארוחות ולא מסוגל לישן על הרצפה ואוכל לחם יבש, אבל אתה מלך, יש לך הכל. אני לא מסוגל, הבן שלי נמצא בכלא. כשהבן יודע שהאבא כל כך מצטער עבורו, אם יש לו לב לבן הזה, יש לו קצת מצפון, יותר כואב לו על אביו מאשר על עצמו. איך אני גרמתי לאבא צער כזה גדול, ועושה הכל כדי לצאת מהכלא כמה שיותר מהר, שינקו לו שליש, עושה הכל רק כדי שאבא לא יצטער, כבר הוא פחות מעניין אותו עצמו, יותר חשוב לו הצער של האבא, שזה גם המשמעות המרכזית שיש לנו באבלות על חורבן בית המקדש, בציפייה לגאולה. החפץ חיים אומר שכשאנשים מגיעים לברכת רפאנו השם, מתפללים בכוונה, מגיעים לפרנסה ברך עלינו ברכנו, מתפללים בכוונה. ככה כל דבר, אתה חונן, אדם רוצה שיהיה לו. אבל יש ברכות, המחזיר שכינתו לציון, ואתה תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון, שם אדם מרגיש לא כל כך נוגע אליי, רץ קדימה. אומר החפץ חיים שאם ישים לב, ברגע שיהיה את המחזיר שכינתו לציון, אז כל הבעיות שאתה מתפלל עליהם, הכל ייפטר. יהיה בריאות ויהיה פרנסה ולא יהיה צרות, אבל טבעו של האדם שהוא יותר מושפע ממה שהוא רואה במיידי, ופחות שם לב למה שבאמת צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, גאולה. רבנו בחיה כותב בפרשת שמות, כתוב ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה וישמע אלוקים, ואז נגאלו. אומר רבנו בחיה שם על החומש, הוא אומר שמכאן צריך ללמוד גם לגאולה העתידה, שאפילו שיגיע הזמן הגאולה, אם עם ישראל לא יבקש גאולה, לא יראה שיכפת לו, אז זה יתעכב. אפילו שיגיע הזמן של בעיתה, חישנה, יגיע הזמן שצריך משיח לבוא, אבל אם אנחנו לא מבקשים, לא אומרים לקדוש ברוך שאנחנו רוצים את זה, מבקשים מהלב, אז הוא אומר, אם אתם לא אכפת לכם, אז כך אומר רבנו בחש, צריך ללמוד מהגאולה של מצרים, שרק ויזעקו ותעל שבתם, אז נגאלו ממצרים, ומזה צריך ללמוד גם לגאולה העתידית. אז דבר אחד זה היסוד של התפילה, שאדם מתפלל מעומק הלב. דבר נוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו, התיקון על ידי חשבון נפש צריך לעשות. הרי הסתכלות היהודית האמיתית, איך מסתכלים על צרות, על גלות, על סבל, על מלחמות. היום כשמדברים בחדשות, אז יגידו שאלה מפציצים וזורקים פגזים, והמדינה הזאת נלחמת במדינה השנייה, זה מה שמדברים. אבל במגילת איכה, כשמדברים על חורבן בית המקדש, לא כך כתוב. איכה יעיב באפו השם את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב, גדע בחור יאף כל קרן ישראל, דרך קשתו כאויב. כל הפסוקים כאן מדברים שהקדוש ברוך הוא זה שעשה. זאת אומרת, יש את החיצים שמסתובבים כאן, אבל מי יורה אותם? מי מחזיק את החץ ויורה בו? זה הקדוש ברוך הוא שמנהל את הכל. ולפי מה הוא עושה? לפי המעשים שלנו, לפי הפעולות של עם ישראל, כך גם התוצאה ומה שרואים במציאות בעולם הזה, האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, פועל כאן, מפעיל מערכות רוחניות עליונות, ואחר כך גם התוצאה יורדת לעולם הזה בהתאם למעשים של בני האדם. אז זה יסוד גדול, שכשעם ישראל מצפה לגאולה, כל אדם ואדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. איפה אנחנו עומדים במצוות שבין אדם לחברו, איפה עומדים במצוות שבין אדם למקום. וכשהאדם מקבל על עצמו קבלות ומתחיל באמת להשתנות, חודש אב נקרא מנחם אב. לכאורה זה הפוך ממה שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב כאיש אשר אמו תנחמנו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, שינחם את עם ישראל. כן, אנוכי אנחמכם. אז האב מנחם. לכאורה צריך להיות הסדר הפוך, קודם אב ואחר כך מנחם, שאבינו שבשמיים מנחם אותנו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. אבל הסדר הפוך, מנחם אב, הסבירו את זה בדרך רמז, שזה נכון, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שיהיה גאולה, אבל זה מתחיל קודם מכאן. קודם כל אנחנו צריכים לנחם את האב, עם ישראל כשעושה תשובה מתקן את המעשים, אז קודם כל אנחנו מנחמים את האב, אחר כך גם האב הוא זה שמנחם את עם ישראל, אבל קודם כל צריך את ההתערותה דלתתה, כשאנחנו מלמטה מתעוררים לתקן את מעשינו, זה כבר נותן שמחה בעולמות העליונים, שהנה עם ישראל מתקן, עם ישראל משתנה, מתעלה, ואז גם הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם שפע של גאולה, של ברכה, של בריאות, של פרנסה, של בשורות טובות, שנזכה במהרה לגאולה שלמה.